שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט חדש בסדרה של פודקאסטים שקוראים לה סייבר עם חברים. היום יש לנו אורח מיוחד בשם אדי הררי, ונוכל לעבור על הדברים שקרו השבוע ביחד. אדי, שלום.
שלום, שלום. מה שלומך, רותם?
אני מצוין, תודה. אז אני מקווה שאתה מוכן. יש פה מסדר חדשות מאוד מאוד מעניין שנתחיל לדבר עליהם. אני רק רוצה להגיד שבסוף התוכנית אנחנו נדבר על ממצא מאוד מעניין, בעצם מחקר שפורסם ממש לאחרונה, שמספר על יכולת מאוד מיוחדת לחשוף מפתחות הצפנה פרטיים באתרים גדולים. זה מחקר שרץ כבר 7 שנים, והוא מאוד מעניין, חייב להגיד, למי שנשאר בסוף. אז בוא נתחיל, אדי. סדרת אייפון 14 הושקע. אז אם נכנסים רגע לפרטים, אז יש לנו מצלמה אחורית שעברה שדרוג מאוד משמעותי. יש לנו פונקציה של מייצב. אני חושב שהיה שם מייצב, אבל אדי, ונראה לי שזה בעצם משהו קצת יותר טוב, יותר חדש, יותר מעודכן. המגרעת המוכרת שיש לאייפון, שכולם בעצם מכירים אותה למעלה, החלק הזה שיש את המצלמה, אז אפל עשו את מה שאפל יודעים לעשות הכי טוב. הם הציעו UX חדש, ובעצם עכשיו יש שם נדלן חדש שעובד, קופץ, חי, ואפילו עם API לאפליקציות שיכולות להשתמש בו. עוד כמה דברים משמעותיים, הורידו סוף סוף את כל הקונספט של סים פיזי. אין יותר אייפונים עם סים פיזי, רק אי-סים מפורסם, רק תוכנה. תודה רבה, אפל. אגב, הם התחילו את זה. תהיה אפשרות לשלוח הודעת חירום ייחודית עם אפליקציה דרך שירותי לוויין, שזה אומר שאם אתם יוצאים במקום שאין בו קליטה, אתם יכולים לצאת החוצה, להיכנס לאפליקציה, לענות על כמה שאלות, לכוון את הטלפון לכיוון שהוא אומר לכם, וההודעה תגיע, ואולי, אבל ממש ממש אולי, מישהו יבוא להציל אתכם. ורק אם תהיו בארצות הברית ובקנדה. זהו. פיצ'ר always on. סוף סוף גם כן מגיע, אנחנו אנשי האנדרואיד, חיים איתו כבר הרבה מאוד שנים, ה-Always On שמראה לנו את השעון כשהטלפון סגור, עכשיו הוא גם מגיע לאייפון, מזל טוב להם. בנוסף לטלפונים שהושקו, יש לנו גם סדרת שעונים חדשה, שבעצם הדבר הכי משמעותי בסדרה הזאת זה שעון האולטרה החדש, שהוא בעצם מגיע עם מסך מאוד גדול, מאוד לא פרופורציונלי, וכל הסדרה מאפשרת לנו עכשיו למדוד טמפרטורה, ואפל בכלל לקחה את זה לכיוון של ביוץ. אפל, הכל בסדר? ביוץ? טוב. ועוד דבר אחרון, שבעצם אפל התקנה את האיירפודס, שאני חייב להגיד, זה אוזניות ממש ממש טובות, גם לאיש אנדרואיד כמוני, שהוא כולל הרבה הרבה מאוד שינויים, כמו למשל, אם תצלמו את האוזניים שלכם ותשלחו אותם לאפל, הם יוכלו לשפר לכם את הסאונד. זה כן. ושש שעות זמן הקשבה לקול או וידאו או שיחות או ספוטיפיי או מה שאתם מקשיבים. אז אייפל בשונה מתחזיות לא העלתה מחירים ונשארה באותם מחירים גבוהים משנה שעברה. אדי, איך אתה מסכם את הדבר הזה?
קודם כל, אני מסכם את הדבר הזה, חשוב להבין שאם אני מסכם אותו, אני מסכם אותו כאיש אנדרואיד ולא כאיש אייפון. למרות שבמחשבים אני איש מק ולא איש פיסי, אבל אני חושב בטלפונים, מישהו פעם, אני לא זוכר מי זה היה, אבל מישהו פעם אמר לי משהו חכם. יכול להיות שהוא לא כל כך תופס היום. התווכחנו על אייפון מול אנדרואיד, מה יותר טוב מזה, ואז הוא אמר, הוא שמע את הוויכוח ביני לבין עוד מישהו, ואז הוא אמר, חברים, אתם לא בכיוון. ואז אמרנו למה? אז הוא אמר, זה לא קשור ליכולות הטכניות או לא ליכולות הטכניות. הוא אמר, בגדול הוא אמר, אתה צריך להחליט מה אתה רוצה. האם אתה רוצה טלפון בכיס או מחשב כף יד בכיס? אם אתה רוצה טלפון בכיס, לך לאפל. הדיבור היה שמפרידים באפל, כל מאז ההשקה, הטלפון מופרד מחשב, לדוגמה, יש דברים שתכנותית אתה לא יכול עד היום לעשות באייפון שהם טריוויאליים לחלוטין באנדרואיד. אחד הדוגמאות זה תוך כדי שיחה לקבל את השיחה, מה שנקרא API-ית, לקבל את המספר שחייג אליך אל תוך אפליקציה שרצה כרגע. יש כל מיני, מה שנקרא, הקים, מעקפים שמאפשרים לעשות את זה. גם, אני זוכר, אני לא יודע מה קורה היום, אבל עד לא מזמן, תוכנות הקלטת שיחה לא היו available, אלא אם היית באייפון פרוץ או משתמש בוויפ כדי להקליט את השיחה. נכון או לא?
נכון.
גם היום זה תופס, כן.
זה נסגר לגמרי לפני כמה שנים, והם לא חזרו מאז.
אז זאת בדיוק השאלה. השאלה, מה אתה רוצה? אתה רוצה מחשב בכיס שיכול לעשות הכל? או אתה רוצה טלפון שאתה יודע שהטלפון עובד?
אדי, בסופו של דבר, פורסם גם השבוע, שיש יותר משתמשי אייפון מאנדרואיד בארצות הברית. זאת אומרת, אייפון, אנשים יותר רוצים טלפונים בכיס מאשר מחשבים, לפי מה שאתה אומר.
על זה גם אמר מישהו פעם חכם. הוא שאל, מה יש יותר בעולם, אנשים טיפשים או אנשים חכמים? אז על הגישה הזאת, אני הייתי בספק אם זה מחמאה לאפל, שהרוב משתמשים באפל, כי בגישה הזאת אנחנו לא נמצאים במצב הנכון. אבל אני חושב שכל אחד צריך לעשות את החשבון של מה שמשתלם לו, מה שהוא יכול להחזיק. צריך לזכור שאת המכשיר אנחנו מחליפים בדרך כלל אני מחליף מכשיר אחת לשנתיים. אני מניח שבאפל, אם אנחנו מתייחסים לזה בדיוק כמו באמת מבחינת איכות המוצר, אז ההחלפה שלו תהיה קצת יותר מזה, כנראה 1-3 או 1-4. מקים אני מחזיק בערך 5 שנים, בזמן שפיסי בדרך כלל מחזיק את סימאמת 2.5-3.
אני יכול להגיד שיש לי אייפד פרו שקניתי בסוף 2018, ומאז שקניתי אותו אני לא חשבתי אפילו, לא עברה לי את המחשבה להחליף אותו. הוא פשוט טוב, עובד עד היום, הוא עדיין מקבל עדכוני הבטחה, הוא עדיין מקבל עדכוני מערכת הפעלה. זה מדהים בעיניי הסיפור הזה.
אתה צודק ב-100%. גם לי יש שתי אייפדים פה, אייפד פרו בבית, אחד של אשתי ואחד של הבת שלי שקניתי להם, הם עדיין עובדים, ועובדים טוב גם.
בסופו של דבר, אם אתה צריך ממנו כמה דברים פשוטים, זה באמת לא משנה המערכת הפעלה, ואני ממש מעריך את זה. היום אני יכול להגיד שאפל לפני שבועיים עשו עדכון הבטחה לטלפון שיצא לפני 9 שנים. איזה חברת אנדרואיד עושה דברים כאלה? זה פשוט לא הגיוני. זה לקחת אחריות ברמות הכי גבוהות שאפשר.
נכון, נכון. עם זאת, אם אנחנו כבר נכנסים לאנדרואיד וזה, ויש איזה מיסקונספציה, אנחנו גם בפודקאסט קיברנטי, יש מיסקונספציה ששואלים מה יותר קל לפרוץ, אייפון או אנדרואיד? והתשובה להפתעתנו, מה שנקרא בברנג'ה המקצועית, אני לא יודע אם להגיד קל או לא קל, כי זה כבר תלוי באקספלויט עצמו, אבל צריך לזכור שכשאתה פורץ לדוגמה אנדרואיד, רוב הסיכויים זה שזה יהיה תקף לברנד מסוים של מכשיר. אצל אייפון הם מאוד גנריים, ולכן פריצה כזאת או אחרת היא הרבה פעמים מאוד רובסטית, מאוד תקפה לכל המכשירים, או לליין רחב מאוד של מכשירים.
אני יכול להגיד שבתחילת השנה חברת זירודיום, החברה שבעצם קונה אקספלויטים ומוכרת אותם למרבה במחיר, היא פרסמה הודעה מאוד מאוד חריגה, אפילו בעולם של זירודיום, והיא באה ואמרה, לא רוצים יותר אקספלויטים לאייפון. לא רוצים יותר, תפסיקו לשלוח לנו, לא תקבלו כסף על זה, שזה היה ממש ממש מוזר, אני חייב לציין. וזה לא בגלל שלא צריך, זה לא הצד הזה הבעייתי, הצד הבעייתי הוא שיש יותר מדי.
אף פעם אין יותר מדי אקספלויטים, אני מבקש.
כן, זה גם נכון. אז עוד מתקפה מאוד, אני רוצה להגיד, מעניינת, קרתה השבוע, שבעצם אותה קבוצה שהצליחה להשיג גישה למערכת הביוב של אור עקיבא, הם צריכו להשתלט על בקרים של יטאות שבזורים בארץ. בעצם חברת ברגוף אוטומיישן שמייצרת את הבקרים האלה ומאפשרת ממשק חיבור מרחוק, והם הצליחו להציג כמה מהממשקים האלה. אדי, לפני שאני אומר את שלי, אני בטוח שגם לך יש מה להגיד על זה.
יש לי מה להגיד על כל הפרסומים האלה שמתפרסמים בכל מיני מקומות, במיוחד במקומות הפחות טכניים. יש לי סקפטיות מסוימת כלפי הדברים האלה, למרות שאני יודע שזה לא מדע בדיוני להשתלט על בקר. בעברי גם ביצעתי כמה פרויקטים על רשתות OT בכל מיני חברות, וזה בהחלט אפשרי. הבעיה עם בכלל כל הדיווחי אקספלויטציות וקבוצה השתלטה, זה שלא מספרים לך את הסיפור המלא, אוקיי? מספרים לך את ההיילייט, שאני בספק הרבה פעמים אם הכתב מבין בכלל את ההיילייט, וזה הרבה כותרת וכל מיני אמירות בתוך גוף הכתבה. ולעשות אבלואציה של מה היה שם, האם באמת היה משהו חמור או לא, צריך באמת להסתכל על הפרטים, להבין מה קרה, מה הם קיבלו, האם הם קיבלו מסך, האם הם באמת קיבלו שליטה, האם הם קיבלו מסך של ריפורט אולי ובלי שליטה. יש הרבה ניואנסים, מה שנקרא השטן הוא בפרטים הקטנים, ובמיוחד בעיתונות הלא מקצועית, אבל גם בעיתונות המקצועית, הפרטים הקטנים מניסיוני ב-95% מהפעמים לא נמצאים שם. ואז אתה מוצא את עצמך תוהה, האם מדובר פה בסיפור מנופח, או באמת במקרה אמיתי שחדרו, שהשיגו שליטה וכו' וכו' וכו'. מה דעתך?
אז אני יכול להגיד שמהצד שלי, קודם כל אני עובד הרבה מאוד שנים בעולם הבקרה, בעולם האורטי, ואני יכול לבוא ולהגיד שהעולם הזה הוא עולם שהוא לא חף מטעויות, מיסקונפיגוריישן, בעיות הגדרה, חשיפות יתר, וכל באזוורד אחר שאפשר לחשוב עליו כרגע. הבעיות הכי גדולות היום בעולם הזה, שהידע להפסות הבטחת מידע פשוט לא נמצא בהרבה מאוד מהאינטגרטורים, ומשאירים פשוט חיבורים פתוחים. אבל אני יכול להגיד משהו אחר. אני יכול לבוא ולהגיד שלפני כמה חודשים הייתה קבוצה שקוראים לה לפסוס, שזה היה כמה נערים מאנגליה, שפרצו לחברה מאוד חזקה וגדולה שקוראים לה אוקטה, והם עשו באזוורד מאוד 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 גדול בעולם, וכל העולם אמר פרצו לאוקטה, פרצו לאוקטה, ואוקטה זה לא חברה שאתה רוצה שיפרצו אליה, במיוחד אם אתה לקוח שלה, כי זו חברה שמספקת שירותי אותנטיקציה. ובסוף ההר הזה התברר מאוד מאוד מהר. הם לא פרצו לחברה, הם פרצו לקבלן משנה קטן, הם השיגו שליטה ברמות דסטופ על אחד המחשבים שלו, צילמו כמה מסכים והתנתקו. הם אפילו לא הספיקו לעשות שום דבר, לא היה להם שום אחיזה. אז מהמקום שעכשיו אני זוכר בראש כל הזמן שאוקטה נפרצו ועד מה שקרה באמת, זה שני דברים שונים וגדולים. אני יכול להגיד שלפני כמה שנים בחיפה פורסם שחברה, שמישהו השתלט על מערך המים, זה היה איזשהו מחשב שהציג מידע בלבד, ולא היה שם שום יכולת, ולא מחובר לאינטרנט בצורה שגויה, אבל מפה ועד יכולת להשפיע על מים או כלור בחיפה, זה מאוד מאוד גדול. אני חייב להגיד שגם מתקפת הסייבר המאוד גדולה הזאת של חברת, של קבוצת גוטסק, שהם השתלטו על בקרי ברגוף, בוא, זה בקרים של מערכות קירור, שלא, רמת האפשרויות שלך שם היא מאוד מאוד דלילה, בלי שום קשר לסקאדה או לא סקאדה. אז אני חושב שאני לוקח את זה ברבון מוגבל, אני בדרך כלל רואה את הדברים האלה בצורה של, במקרה הטוב מישהו עשה טעות, אבל כל עוד לא היה השלכות פיזיות, כשאנחנו מדברים על מערכות בקרה, מערכות אוטי, החדשות האמיתיות, הפלפל האמיתי זה אם קרה משהו פיזי, אם נשפח משהו, נדלק משהו, מישהו נפגע, מישהו קרה, ואם זה לא קרה, זה סתם חדשות לא מעניינות. סלח לי. צהובות אפילו.
אני לגמרי איתך, לכן אני אומר, אני לא, וזה לאו דווקא באותי, אנחנו גם שומעים על כל מיני מקרים ב-IT, וזה, בסוף, ברמה הטכנית, כדי לעשות אבלואציה, אם מה שאתה קורא הוא באמת משהו חמור או לא, יש נתונים שצריך לקבל. מה היה האקספלויט? כמה קלות ההשמשה שלו? האם בדרך כלל המקומות האלה פתוחים או לא פתוחים? האם הייתה עזרה מבפנים? אוקיי? האם הם פרצו דרך צד שלישי שהייתה לו גישה, או סתם לא דרך צד שלישי לחברה, כמו שראית כמו באוקטה? ולכן, זה בדיוק ההסתייגות שלי. ההסתייגות שלי, לכל האנשים אני ממליץ, לקרוא, אבל לקרוא בעירבון מוגבל. אם יש לך דקה, אני אספר לך סיפור שאבי זיכרונו לברכה היה מספר על שתי אנשים שהיו בצבא ביחד ונפגשים אחרי 20 שנה, אוקיי? הוא אומר לו, וואי, משה, אני לא מאמין, מה קראתי עליך בדמרקר? אז הוא אומר לו, מה קראת? הוא אומר, קראתי שהרווחת 30 מיליון דולר בבורסה. אז משה זה אומר לו, תשמע, אתה לא יכול להאמין היום לעיתונות בכלל. אז הוא אומר לו, מה, זה לא נכון? הוא אומר לו, לא, מה פתאום, זה לא נכון. הוא אומר לו, אז קודם כל זה לא היה 30 מיליון, זה היה 60 מיליון. הוא אומר לו, וואו, איך זה? הוא אומר לו, דבר שני, זה לא היה בבורסה, זה היה בקזינו. באמת, וזה, והדבר האחרון, הכי חשוב, לא הרווחתי, הפסדתי. אז זה הסיפורים, זה הסיפורים בעיתונות, לך תאמין, לך זה, יש גרעין נכון, גרעין אמיתי תמיד, אני לא אומר שממציאים, אבל השטן הוא בפרטים הקטנים כדי לאמוד מה שקרה שם, וקשה מאוד לאמוד את הסיפורים האלה.
זה אירוע שאני חושב שאלווה אותנו הרבה מאוד שנים, העניין הזה שעיתונות מאוד מאוד אוהבת את החשיפות, ופרצו לחברה הזאת, או שדדו לחברה הזאת, או פה זה קרה ככה, שם זה קרה שמה, בלי באמת להבין מה המשמעויות או הדברים. בסופו של דבר זה הדליינס שהולכים לעיתונות, והם ממש אוהבים את זה. ואנשים קוראים את זה וצורכים את זה, שזה הכי גרוע.
נכון, אני יכול להגיד לך שבמקרים שבהם המעורבות, ואני בטוח שגם לך הייתה, גם לי היו מקרים שהיו בעיתונות והייתה לי מעורבות אישית בהם. ממש מעורבות אישית, הכרתי את הפרטים וזה, וזה מתחיל באיזה כותרת כזאת, וככל שזה מתקדם, המרחק בין זה לבין מה שקורה במציאות הוא אסטרונומי.
יש תחושה כזאת שאתה מתחיל לקרוא ואתה מחייך, אתה מחייך, פתאום אתה מבין שאתה לא מבין את הסיפור בכלל שכתוב שם, ולמרות שאתה מכיר אותו מקרוב, ובסוף הוא נגמר באיזשהו קולנות חלושה, שאתה אומר, רגע, אבל גם זה לא נכון, יש פה, הסוף היה יותר מעניין, פחות מעניין. זה פונקציה שצריך לעבוד עליה. אבל כן, בסופו של דבר זה עיתונות להרבה מאוד אנשים, ולכן זה תמיד יהיה קצת מעוות. ואם אנחנו מדברים על דברים מעוותים, אז הנושא הבא שאנחנו רוצים לדבר עליו זה בעצם, בוא נדבר על, שזה הפינה החדשה שלנו. והיום דיפ פייק. אז דיפ פייק זה בעצם יכולת של בינה מלאכותית, שלא ניכנס רגע מה זה בינה מלאכותית, תרף, זה לא נראה לי לפרק הזה, שבעצם יכולה לקחת תמונות של בן אדם, מזוויות שונות, לפעמים אפילו גם תמונה אחת, לקחת וידאו של מישהו מדבר במקום אחר, ובעצם לשדך אותם. ואז בעצם אנחנו יכולים לעשות כאילו הבן אדם מהתמונות מדבר בוידאו. זה בעצם, אני קורא לזה שלב אחד של דיפייק, שבעצם יש לנו את הסורס, יש לנו דסטיניישן, ואז בעצם יכול לעשות את ההצמדה הזאת, ואז בעצם ממקום כזה שבן אדם לא אמר את המילים האלה, אפשר לקחת עכשיו טלפון, לצלם איזשהו סרטון שאני מקלל, אומר דברים לא בסדר, או וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ואז בעצם לשדך את זה למקום שאדי, אתה תקלל ותגיד לו דברים לא בסדר למקום עבודה שלך, או אפילו...
שזה לא צריך פייק, כן? זה אפשר להקליט אותי.
אז זה, אתה אומר, זה גם ברגיל. אז בגדול אפשר להגיד, ויש אנשים שמאוד רגישים לזה, במיוחד אנשים בחברות גדולות, בתפקידים בכירים, פוליטיקאים וכן הלאה, או אפילו ברמה של להתקשר עכשיו למנהל חשבונות של החברה ולהציג את עצמי בתור המנכ״ל ולבקש ממנו להעביר כסף למאן דהוא.
אבל רותם.
רגע, שנייה.
כן, נו.
יש גם חדשות טובות, אדי, חדשות טובות.
חדשות טובות, נו, על דיפייק.
אז בקליפורניה זה כבר לא חוקי. הם מוציאו חוק שבא ואומר שמי שעושה דיפפייק ולא רושם למטה בצורה מאוד מאוד בולטת שזה דיפפייק, הוא עובר על החוק. אבל יש חדשות יותר טובות, אדי. אנחנו בישראל, הציונים, גם אצלנו עכשיו יש משהו חדש כזה, ובעצם הוצאנו תקנה חדשה, רשות לפרטיות הוציאו תקנה חדשה, שבאה ואומרת, אם מישהו משתמש בדמות שלי, בדיפפייק, בלי לקבל אישור ממני, זה חדירה לפרטיות, ואם זה חדירה לפרטיות, אני יכול לתבוע. אני זכאי לפיצויים.
אתה יודע מה ההבדל בין קליפורניה לישראל, כן?
השפה?
לא, שבקליפורניה החוק יאכף. זה ההבדל. עכשיו אני אגיד לך משהו לגבי זה. אין חדש תחת השמש. מה זה אומר? אני זוכר שכילד, באחת ממערכות הבחירות, אני לא זוכר מי זה היה, אבל כילד היו לנו, היום אני אגלה, אז אני בן 50, גדלתי בשנות ה-70 וה-80, היו בזמנו חקיינים. אחד מהחקיינים שעדיין נמצא איתנו היום היה טוביה צפיר. אוקיי? גם אז במערכות בחירות היו מקליטים הודעות ומשאירים לך הודעות במשיבונים, כאילו מדבר איתך ראש המשנה, אני לא בשביל זה עשה טוב יצביר, אבל אני זוכר סיפורים כאלה שהשתמשו בקול של בן אדם, בקול מאוד מוכר, לדוגמה את הקול של אריאל שרון, אם אתה שומע אותו מדבר, אתה מיד יודע זה אריאל שרון, אוקיי? גם ביבי נתניהו, אם מדבר, אתה יודע זה ביבי נתניהו. יש קולות שאתה פחות מכיר, אבל השתמשו בכל מיני חכנים כדי לשדר הודעות כביכול בשמם על ידי חיוג המונים או על ידי השרת הודעות וכל מיני דברים כאלה. אני לא חושב שיש הבדל בין מה שהיה פעם למה שיש היום. היום הטכנולוגיה, מה שנקרא, מנגישה אליך גם את הוידאו, ואולי כשאתה רואה את הפנים זה כבר נראה לך, תשמע, ממש משכנע, אבל ברמה העקרונית התהליך הוא אותו תהליך, היה קיים מאז ומעולם, לעבוד על אנשים דרך כל מיני הודעות שישכנעו אותם שמי שמדבר זה לא באמת, זאת אומרת זה הדובר בזמן שהוא לא באמת מדבר.
אז הנה, אם אתה רוצה לשאול למה זה קרה דווקא בארצות הברית, אז ננסי פלוסי, שהייתה דמות מאוד משמעותית, כי בתור יושב ראש בית הבית בארצות הברית, פורסם סרטון שלה שהיא שיקורה, היא מדברת בצורה מטושטשת ואומרת דברים שלא צריך להגיד, והיא דמות מאוד מאוד גדולה ומשמעותית, ובסופו של דבר נמצא שזה היה דיפ פייק הסרטון הזה, וזה סוג הדברים שיכולים להרוס לבן אדם קריירה בסופו של דבר. והדבר הכי גדול ומשמעותי שהטכנולוגיה הזאת היא פתוחה, היא בחוץ, כל אחד יכול להשתמש בה, והרבה מאוד מהסרטונים האלה אי אפשר לזהות שזה דיפ פייק. זה נורא נורא קשה. זה פונקציה שעדיין לא עברנו אותה.
אני מסכים. אני חושב שאנחנו כרגע בתחילת עידן כזה או אחר שהטכנולוגיה זמינה וכו'. אני חושב שמה שקורה בסופו של דבר ברמה הטכנולוגית עם הדברים האלה זה שקורים שני דברים. עכשיו אנחנו חווים את הבעיה כשאין לה פתרון. גם החוק דרך אגב הוא פתרון שהוא לא פתרון טוב, כי הוא פתרון בדיעבד. את ההשפעה של ההקלטה אתה כבר תעשה. הרבה פעמים ההשפעה של ההקלטה הזאת יכולה להיות הרסנית, היא יכולה לקנות דברים שאנחנו לא יכולים לדמיין היום. ולכן הניחוש שלי, לא הדעה שלי, אלא הניחוש שלי, זה אחד שהאנושות לאט לאט גם תשנה את רמת הקבלה של דברים כאלה, ותשים אותם בסקפטיות כל הזמן, בסופו של תהליך, כאשר יהיו מספיק מקרים. זאת אומרת, התהליך הוא לא רק תהליך טכנולוגי. אנחנו, שאנחנו מסתכלים על טכנולוגיה, ושאנחנו חווים את הקשל הזה, וכל אחד חווה את הקשל הזה מתישהו, דרך אגב. אז אנחנו מתחילים לבוא ולהגיד, פתאום, רגע, אולי עוד פעם מדובר פה בדיפרי. אני חושב שבסוף, הטכנולוגיה והסקפטיות שלנו ישתלבו, ויהיה איזשהו תהליך של אימות. על כאלה דברים. אני לא יודע איך הוא ייראה, אבל יהיה איזשהו תהליך של אימות. נניח שהדובר יהיה כפתור, לדוגמה, סתם אני זורק, יהיה כפתור שהוא ירוק עם הדובר שמיוחסים לו הדברים, אכן חתם ואישר שזה אכן הוא אמר את זה, לדוגמה. אז אני רואה את זה תהליך שאולי, לאו דווקא טכנולוגי, תהליך אנושי, דרך אגב, לא רק בדבר הזה, בהמון המון המון דברים, המון 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 דברים, אני רואה את התהליך הזה שאנחנו עוברים.
אני יכול להגיד שהצלחתי לדבר עם מראיינת של משרות, שאחד המרואיינים היא הייתה בטוחה ב-98%, כמו שאומרים, שהיא מדברת עם דיפ פייק וזה לא הבן אדם עצמו.
למה? מה? הוא ענה לה על כל השאלות נכון?
הוא לא זז, והוא היה כל פעם בבעות פנים במשך חצי שעה, והוא חזר על אותם בבעות פנים. סוג הדברים ש...
כן, זה שם. או פילטר, פילטר, גם פילטר יכול לעשות את זה.
פילטר זה סוג של דיפ פייק.
נכון, נכון.
טוב, הדבר הבא שיש לנו על השולחן, אמזון, היא מרחיבה את הפורטפוליו שלה, בייחוד בתחום הבית החכם, והיא הודיעה שהגיעה להסכם רכישה של איי רובוט, הרובוט שמנקה לנו את כל הבית. ובעצם היא קנתה את כל החברה עם כל המשפחה של הרומבה. כל העסקה הזאת עומדת על 1.7 מיליארד דולר. מה אתה אומר על זה, אדי?
אמרתי, יהיה לנו אמזון יותר נקייה. אני חושב שהם מקצרים תהליך, זאת אומרת, אני מניח שהקו מחשבה של אמזון בקטע הזה זה אני לא חושב שיש בעיה לאמזון לפתח משהו מקביל. דרך אגב, אני שמעתי משהו מאוד מעניין, אני לא יודע אם זה קיים היום או לא, הייתה איזה חברה, חבל שאני לא זוכר את השם, שפיתחה אפליקציות לאי-רובוט, אולי אתם מכירים. ואני הכרתי מישהו שעבד שם ושאלתי אותו, מה לדוגמה, והוא אמר, תשמע, יש לנו מחשב פה, יש לנו מעבד, אנחנו פתחנו סטארט-אפ והם גייסו ממש כסף יותר. אז אני מניח שכתשתית זה לא רכישה נוראית כזאת, זאת אומרת, הרכישה עצמה היא טובה, אני מניח שאמזון מנסים להיכנס עוד יותר חזק לבית החכם, רובוט שמנקה לך את הבית החכם זה אחד מאבני התשתית לדבר הזה, ובינינו, נו, מה זה בשביל הבחור הזה, בזוס, נכון? בזוס, 1.7 מיליארד, בסדר, ראיתי עסקאות גרועות מזה בחיי.
אז אני יכול להגיד שאמזון פיתחו רחפן שיכול לשמש בתור מערכת, סליחה, הם קנו חברה שפיתחה רחפן שבעצם יכולה לשמש מערכת הבטחה בבית, ובעצם יכולה להסתובב בחדרים ולזהות עם מישהו שאמור להיות או לא אמור להיות שם. אני חושב שדווקא העניין הזה של האי רובוט ישמש את החברה דווקא בסקופ של לתת לך דברים שאולי אין לך בבית, או שאם הם רואים שיש לך ברנד מסוג אחד, אז לתת לך גם דברים מסוג ברנד מסוג אחר. אני דפנטלי רואה את אמזון משתלטת חזק מאוד על כל הדבר הזה שקשור לבית חכם, אבל זה יותר לבוא ולתת, היא לא רק נותנת דברים, גם מקבלת, ופה יש לנו אי רובוט, זה מערכת קלאוד מאוד מודלה, שדרך אגב גם יושבת על AWS של אמזון. כשאמזון היה להם את הבעיה לפני חצי שנה, גם אי רובוט קרס, אז ככה אנחנו יודעים שהתשתית שלו גם כן נמצאת שמה. אז מה שנקרא, אמזון קונה לקוח שכבר יודעת בפועל כמה הוא באמת עובד, כמה לקוחות יש להם, כמה מידע הם מחזיקים, מה הפרוסס שהם צריכים. יש פה איזה משהו קריפי שבעצם אתה קונה מישהו אחרי שעקבת אחריו הרבה מאוד זמן. זה העולם החדש של החברות הגדולות האלה.
זה העולם החדש, זה due diligence אולי יותר מדויק לפני רכישה. דבר נוסף שצריך לזכור ברכישות כאלה, אני לא בקיא ב-AI רובוט ובטכנולוגיה שעומדת מאחוריו, אבל אני כמעט משוכנע שיש שם כנראה כמה עשרות פטנטים. ויכול מאוד להיות שכחלק מהתהליך של המחשבה, לבוא ולהגיד, רגע, אם נצטרך לעשות משהו כזה, או, זאת אומרת, הרכישה מקנה לאמזון כנראה גישה חופשית לכל המקומות האלה, שימוש חופשי, אולי לאו דווקא, דרך אגב, ברגע שהפטנט שייך עכשיו לאמזון, יכול מאוד להיות שאמזון יכולה להשמיש כל מיני פטנטים כאלו במוצרים אחרים של החברה. מה שהיה, אני לא מכיר כאילו בדיוק את ההיסטוריה וכמה כמה, כמה אמזון השקיע בבית חכם, מכיר טיפה את אלקסה, אבל אני מניח ששוב, מבחינת אמזון, זה צעד כמעט בלתי נמנע לכיוונו של הבית החכם.
טוב, הנושא הבא שלנו זה משהו שקרה פה בארץ, אני חייב להגיד משהו חמור מאוד בנושא פרטיות, בייחוד פרטיות של קטינים. יש לנו בעצם חקירה שנפתחה בעקבות דיווח על בית ספר בבת ים, שהשליך כמויות גדולות של תיקים אישיים של תלמידים, התיקים שכללו מידע אישי רב, כגון תמונות, שאלונים, הערכות פסיכולוגיות וחומרים אישיים נוספים, הושלחו באופן גלוי וזמין לכל. פה לא מדובר על, אדי, פה לא מדובר על צהל שזורק מסמכים סודיים באיזשהו, מחוץ לזה בסיס, פה מדובר על חיים של ילדים. יש פה דברים מאוד משמעותיים.
קודם כל אתה מלחיץ אותי כמי שעשה תיכון בעיר הזאת, באדרת, אז קצת מלחיץ, אבל אם נדבר ברצינות, קורה, מה, כאילו, זה עוד מקרה שהוא מדבר על רשלנות של מי שאחראי על התיקים האלה. עכשיו, אני לא יודע, התיקים האלה הם של תלמידים פעילים, אולי של אנשים, ארכיון מלפני 50, גם על זה יש פה, חסרים פה פרטים קצת. יכול להיות שאתה יודע, כי שומרים את התיקים הזה שנה, יש בתי ספר שקיימים כיום, קיימים כבר 50 ו-60 שנה במדינה. יכול להיות שהיה חדר ארכיון גם היום התיקים, עד כמה שאני זוכר, הם כבר לא פיזיים. עד כמה שאני זוכר, התיקים היום הם דיגיטליים בעשור האחרון. יכול להיות שלקחו אנשים כאילו של שנתונים שממילא כנראה לא איתנו היום.
כמוך, עדי?
כמוני, אני איתכם, מה שיקח מחצית, אני חצי מהזמן איתכם. אבל לא, זאת אומרת, אנשים מבוגרים, זה עדיין פוגע בפרטיות, אין ספק, אבל שוב, יש הבדל גם בתפיסה של הבן אדם שעשה את זה, שאתה אומר לבן אדם, תשמע, תיפטר מזה, ושהוא לוקח משהו שהוא קונקרטי להיום, והוא בא לזרוק את זה, אז יהיה לו איזושהי אינטואיציה לומר, זה לא בסדר. ימצאו את זה, או זה לא בסדר. ואני כן רואה אנשים מזלזלים בחומר שהוא ממילא בין 50 שנה ויותר, או בין 40 שנה או 30 שנה ויותר. לא שצריך לזלזל, אבל אני אומר, הבדל חומרת המקרה צריך להיות שונה, וצריך לראות את הפרטים מה שזרקו.
טוב, המקרה הבא זה בעצם אירוע שקרה ברוסיה. מישהו לפי הדיווח פרץ לענקית ינגו, שאגב שוכנת פה בישראל בתל אביב, מי שלא יודע, ובעצם ינדקס, סליחה, לא ינגו, ינדקס, בעצם הזמין המון 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 מוניות למרכז העיר במוסקבה, דבר שגרם לפקק מאוד 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 גדול. אני רוצה להגיד שזה אולי פריצת IT, אבל יש פה קצת OT, יש פה קצת עולם פיזי בפריצה הזאת. יש פה השלכות על אנשים. אדי, זה ממש האזור סמי שלי, מה שנקרא.
יש פה בהחלט השלכות על אנשים לגמרי. אני לא יודע אם קראת את המקרה המקביל בישראל. נדמה לי שזה היה שבוע שעבר. פורסם שמי שהתעצבנה על דואר ישראל, אם אני לא טועה, ופשוט שריינה את כל התורים באותו יום, והגיע לדואר והוא היה ריק. גם פה אני לא יודע עד כמה הדיווח זה הכי מדויק שיש, וגם פה אני לא יודע עד כמה הדיווח הכי מדויק שיש, אבל הנה המקבילה בישראל. עכשיו, שוב, אם נדבר ברצינות רגע מבחינה קיברנטית על חשיבות הידיעה הזאת, אז אנחנו, אתה אומר משפט כמו חדר ליאנדקס. שוב, יאנדקס זה לא חברה של 20 עובדים או 40 עובדים, כמה שאני יודע זה תשתיות ענק. האם מדובר בדף ווב? האם הוא ניצל חולשה באפליקציה שמאפשרת להזמין את הדברים? זה לא בדיוק ברור, אבל אכן הדברים האלה הם דברים שלאט לאט אנחנו נראה אותם. דרך אגב, אני מלווה את הדברים האלה כבר קרוב ל-30 שנה, ואנחנו כל פעם אני מרגיש שאנחנו עולים מדרגה ברמת חומרת וההשפעה של ההתקפה עלינו. אוקיי?
אתה יודע למה? כי אנחנו מאפשרים ליותר טכנולוגיה להיות סביבנו. זה הקדמה. אי אפשר לברוח מזה.
אני לא חושב שאפשר לברוח מזה, אני חושב שזה תהליך מעגלי. זאת אומרת, ככל שאנחנו נחשף ליותר בעיות, אנחנו גם נייצר יותר פתרונות לבעיות האלה. יש דברים, דרך אגב, שאני עד היום סבור שלא נוכל להשמיש בהם טכנולוגיה. פעם הייתה פרסומת כזאת, יש some things are priceless. בסוף אתה צריך לעשות את השיקול של האם בכלל שווה לי להיכנס לדילמה, זה ההבדל בין חכם לצודק, אז לחכם לפיקח, סליחה. חכם לא נכנס לבעיה שפיקח יודע איך לצאת ממנה. יש דברים, לדוגמה, נתתי פעם, דיברנו על מערכות בחירות דיגיטליות. יש דברים שלא הייתי נכנס אליהם, לא נכנס אליהם, אוקיי, אתה יכול להגן, אתה יכול לעשות, אתה יכול להבטיח. לא נכנס לזה נקודה, תעשה את זה בקלפי, תעשה את זה ידנית, גם ככה יש מספיק בעיות. אבל השירותים האלה של הזמנת מוניות, דרך אגב, שיפרו את חיינו משמעותית, משמעותית, ועוד ישפרו את חיינו, כי זה יהיה אבן הדרך לרכבים הדיגיטליים שיסתובבו פה ללא בעלים, ויאספו את כולנו, הרכבים האוטונומיים, דיגיטליים, אני אמרתי, סליחה.
אני כבר מחכה להיפטר מהרכב שלי. איפה מוכרים? איפה?
יד שתיים.
תודה. טוב, אז אני חושב שאפשר לדבר עכשיו על המחקר שפורסם. פורסם מחקר על יכולת לחשיפת מפתחות הצפנה פרטיים באתרים גדולים, שזה בעצם, אם נסכם את זה בצורה נורא נורא פשוטה, שאם לא עושים לא טועים, אדי. ככה זה, 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 זה המשפט שאומרים הרבה. אבל בעולם ההצפנות זה משהו שיכול לעשות בעיה גדולה. הצפנה זה עסק מורכב. כולם יודעים את זה. אפילו הצפנה עצמה מתבססת על מורכבות כדי למנוע מקוד המקור להיחשף. הבעיה שלנו מתחילה כשהחישוב עצמו נתקל בבעיה. כן, אני יודע שזה לא משהו שקורה, באופן כמעט מוחלט, החישוב של הצפנה יעבוד בלי בעיות, אבל כן, יש אבל. תקלות עדיין קורות, והחישוב מביא לתוצאה שגויה. בסופו של דבר זה מתמטיקה. זה גם מחשב. וגם יש לו את המגבלות הפיזיקליות שלו. ועל זה המחקר מתבסס בסופו של דבר. החוקרים אספו 5.8 מיליארד הקלטות של חיבורי תקשורת רגילים באינטרנט, הכוללים חיבור TLS 1.2, ההנדשק שלו, או גרסה ישנה יותר, שזה בעצם התקשורת בין הדפדפן לכלי התוכנה או אחר לבין השרת. זה הזמן ששני הצדדים בודקים אחד את השני, משחקים טנגו בפקטים, מסכמים על ידי אותו מפתח, שיש לכל אחד מהצדדים, מה שנקרא מפתח ציבורי ומפתח פרטי, הם מסכמים על הדרך את אופן החיבור המוצפן, שישאר הקשר ביניהם ומבוסס על ידו לאורך כל החיבור עצמו. אז אם נחזור רגע למחקר, הם אספו הקלטות של 58 מיליארד חיבורים כאלה, מצאו דרך לאותם 58 מיליארד הקלטות מידע לכמעט 2,000 מפתחות פרטיים. כאלה שנמצאים רק בצד השרת ואסור לאף אחד לתת גישה אליהם. בעולם נורמלי המספר הזה צריך להיות אפס. Non-existence. אין סיכוי שמישהו יתחבר לשרת ויצליח להוציא ממנו את המפתח הפרטי שלו. אבל הם הצליחו. בגלל שכל פעם שהשרת לא הצליח לעשות את החישוב שלו כמו שצריך, הגיע לבעיה מתמטית שעשתה תקלה, או תקלה פיזית בשרת, שבעצם לא נתנה את הבעיה הזאת, הוא חשף בתקשורת חלק מאוד קטן מהמפתח הפרטי שלו. וכך לאחר כמה מקרים אפשר לקבל תמונה מלאה על מבנה המפתח עצמו. בסופו של דבר, אדי, המפתח עצמו זה מפתח RSA, מבוסס על שני מספרי פריים מאוד מאוד גדולים, שזה בעצם הדרך שלו לחשב את ההצפנה. ואם תחשבו רגע על מעצמה שרוצה לקבל מפתח פרטי על השרת של גוגל, אם הם יקליטו מספיק מידע, הם יגיעו אליו. כן, זה מטריד. במקרה שלנו החוקרים הגיעו למפתח הפרטי של ביידו, הענקית הסינית מהגדולות בעולם. ההתקפה שלהם לא ביצעה שום פעולה אקטיבית, רק הקלטה. היה פה חוסר פעילות מוחלט. מצד אחד יש מצב שכל התקשורת שלנו כבר עכשיו מוקלטת, בתקשורת אנחנו מחוברים ועושים את הסשן הזה ומקליטים אותו ביחד, והמדינות כבר מחזיקות במידע הזה ללא ידע או הבנה של אחד מהצדדים שלנו ושלי ושלך, אדי, והם יכולים בעצם להוציא את המפתחות הצפנה של השרתים, דווקא על הדברים האלה. אז לאחר שהם ראו שאפשר לשבת בשקט ולקבל את המידע מהקלטות והחיבורים באינטרנט, הם החליטו לעבור לשלב השני. אדי, היותר מעניין. מה יקרה אם לא נחכה למספיק אנשים להתחבר לשרת ספציפי כדי להקליט תקלות כאלה? מה יקרה אם אנחנו ניצור חיבורים כאלה ונקליט רק את התקלות? או תחשבו שיש רשת בוטנט גדולה, שכל הבוטים שלה מתחברים לאתר מסוים, רק בשביל לבדוק אם יש תקלה בחישוב עצמו. ומתנתקים, זה הכל. אם זה בנוי בצורה נכונה עם הרבה יחידות ברשת, אף אחד באמת לא ישים לב למערכה כזאת. אז לאחר ניסוי של הרצה פעילות כזאת בין השנים 2015 ל-2022, הצליחו להשיג 127 מפתחות פרטיים של שרתים, בצורה אקטיבית. זאת אומרת, פיזית להתקשר לאיזשהו אתר ולהקליט את הסשן עצמו. אז הבחור שעשה את המחקר קוראים לו פלוריאן ווימרס, והוא פנה עוד ב-2015 לכל החברות והקהילות הקוד פתוח הגדולות לתקן את הקוד שימנע את הבעיה הזאת. ולכן יצרנים גדולים כמו מייקרוסופט, גוגל ואחרים התחילו ליישם תיקונים לספריות הללו בשביל למנוע את המצב הזה. אבל עדיין יש המון אתרים שלא משתמשים בשרתים המוכרים האלה, אלא יותר קטנים, כמו שרתי VPN, אפליינסים או כל מיני תשתיות רשת קטנות, שהם לא מפססים על IIS הגדול של מייקרוסופט או על אפאצ'י שהוא שרת הפתוח. הבאג עצמו בחישוב ידוע לקהילת ההצפנה עוד כבר מ-1997, שזה הדבר הכי מטורף פה. כי פורסם מאמר בשם Almost All RSA Implementation Use the Chinese Remainder Theorem Optimization for Modular Expansionation in RSA Signing. אז המידע הוא לא חדש, וזה כבר יהיה ממש קשה לעשות משהו היום, בעיקר שכבר כולם התחילו לעבור ל-TLS 1.3, שהוא תיקן את הבעיה הזאת בסופו של דבר. אבל בעולם יש עוד הרבה מאוד שרתים שתומכים ב-TLS 1.2, או אפילו פרוטוקולים יותר נמוכים, כמו 1.1, 1.0, SSL, 3, 2, 1, וזה משהו שלא יעבור כל כך מהר מהעולם. זה מסוג הדברים שאנחנו יכולים להישאר איתם עוד הרבה מאוד שנים. אז בוא נגיד זה ככה, רוב הדברים כבר תוקנו, אבל עדיין יש מידע חשוף באינטרנט, או מוקלט למעצמות מסוימות, שהן יכולות עדיין להשתמש ולראות אותו. אדי, איך אתה רואה את זה מהצד שלך?
אז אני מהצד שלי תמיד מתייחס להצפנות כמשהו שמעצמות יכולות לראות אותו. אני חושב שמי שראה את הסרט, נדמה לי אם אני לא טועה, Citizen 4, נכון? אזרח מספר 4 על סנודן, הוא רואה לפחות מעצמה אחת שיש לה יכולות פתיחה בצורות כאלו ואחרות של שאנחנו כנראה הם, מבחינתי לפחות הן בלתי נתפסות, אבל כנראה קיימות. זאת אומרת, יש מספיק הוכחות שהיכולות האלה קיימות בידיים של ארצות הברית ומן הסתם של סין. כשאנחנו מסתכלים על כאלה דברים, דרך אגב, שאני, אם אני אתר, לא יודע, של העסק שלי או של משהו כזה, לאו דווקא אתר או שרת אימייל, אני חושב שאנחנו לא דואגים מהדבר הזה, לא צריך, סליחה, לדאוג ממעצמה. זו לא הדאגה שלנו. אנחנו צריכים לצאת מתוך נקודת הנחה שאם מעצמה רוצה, היא תקבל את החומר שיש לנו על המחשב, בצורה כזאת או אחרת. מה שכן צריך לקרוא בין השורות פה, ודרך אגב זה מזכיר את הפריצה לוויפ בווי-פיי, שגם שם היית יוצר IVs בצורה מסוימת, יוזם אותם אצלך כדי לקבל את המפתח בסוף, כי היית מלחש חלק ממנו כל פעם, אבל מה שרציתי להגיד זה, היכולת של גופים פחות ממעצמות לממש את הדבר הזה, לא גופים אוניברסיטאים שמקבלים את המידע ממילא מהספקים לצורך המחקר וכו'. אני מדבר אנשים שאין להם את המידע הזה. לבוא ולייצר אותו, או לבוא ולשלוט עליו, אני חושב שהמידע עצמו הוא טוב, זאת אומרת, זה אכן משהו חמור, אבל זה לא שעכשיו הייתי רץ ומפשפט שאת הכל זה. אני חושב שיש מרחק רב בין הדרך לבין המימוש, זאת אומרת, בין הדרך המחקרית לבין עכשיו מימוש שמישהו מממש בוטנט ויגנוב לי את המפתח. להזכיר לכם, לפני אני לא זוכר כמה שנים, הייתה פריצה ב-SSL, גם פה לא ציינת באיזה ספרייה, האם מדובר פה ב-Open SSL, שבדרך כלל משתמשים בה במערכות היוניקס השונות, גם בווינדוס, אבל בדרך כלל במערכות היוניקס, זאת אומרת, אפאצ'י, כל ההצפנות מבוססות על זה, או ב-IIS שמשתמשים בספריות הצפנה שונות, כי אני מניח שזה, אם הם מצאו, הם לא מצאו את זה על הכל, הם מצאו את זה בספרייה מסוימת, במימוש מסוים. ופה צריך להבין את המרחק, נכון, המידע הוא מידע חמור, הדברים הם דברים חמורים, אבל לא, בכלל בסייבר, לא כל דבר שאנחנו קוראים והוא חמור, יכולות המימוש והתקיפה אליו הן מיידיות ברמת של השכן, איך אמרו פעם במערכת הבחירות, רצו להשתמש בשם של כל בן אדם, אז אמרו, אם אני לא טועה, אמרו סימה כהן מחדרה, נכון? היה איזה קטע כזה, אז שוב, לא כל תוקף עם מקלדת ומקלדת אגרונומית ואכבר אלחוטי עכשיו פורץ לנו את המערכות. מי שזוכר, היה מקרה מאוד חמור ב-Open SSL, קראו לו Heartbleed, SSL Heartbleed, ושם ואני יודע כי אנחנו בזמנו עשינו בדיקות ובבדיקות חדירה היינו משתמשים בזה הרבה מאוד זמן עד שכולם פיצ'פצ'ו את זה, וב-SSL Heartbleed במרחק, אתה היית מרחק של 3 או 4 פקטות מהמפתח הפרטי של כל, כמעט כל האתרים, כל אתר שמשתמש ב-Open SSL להצפנה. אז היו לנו מקרים חמורים, גם זה מקרה חמור, אני רק לא חושב שזה כאילו רמת היכולת השמשה שלו היא כל כך כל כך כל כך מהירה.
ועדיין צריך להגיד שארצות הברית פרסמה דוח שבא ואומר שהסינים עם הקמפיין שלהם נגד ארצות הברית, עם כל הפריצות לאתרים שלהם ולחברות שלהם, עושים להם נזק שנתי של $650 מיליארד של גניבת IP'ים. אז אז זה משהו שצריך גם להסתכל עליו, זה לא דווקא משהו, וסין היא מעצמה.
מסכים לגמרי, סין היא מעצמה לחלוטין, שאני הרבה, לפעמים יוצא לי לדבר בפני קהל על סייבר, ואחד הדברים, זה נורא מעניין, אולי זה נושא לפודקאסט אחר, זה ההבדלים במנטליות של תוקף. איך תוקף גרמני מתנהג מול תוקף רוסי, מול תוקף סיני, מול תוקף איראני. אני יכול להגיד רק דבר אחד, כי אנחנו לא ניכנס לזה, זה שהסינים, זה לא אכפת להם שאתה רואה אותם, זה פשוט כאילו בלנט, זה כמו הביטוי להשתין מהמקפצה, כאילו לא מעניין אותי, זה פשוט לא מעניין אותי. מצד שני אני גם חייב להגיד, בתור אחד שעבד עם ארצות הברית, הם לא נשארים כל הזמן רק חייבים, דפקו אותי, רצחו אותי. הם גם יודעים להשיב מלחמה מתי שצריך.
עכשיו סין פרסמה שארצות הברית פרצה, הם ישימו את ארצות הברית לפריצה לאחד האוניברסיטאות שלהם, ששם לפי מקורות זרים, סינים, הם מפתחים את חלק מיכולות הצבאיות שלהם.
האספיונאז' הוא אחד מהרמות הגבוהות ביותר ששם נמצא הסייבר. אני לא יכול לדעת אם זה נכון או לא, אני יכול להגיד שזה קורה כל יום, כל היום. אין שום הבדל בין מדינה ששולחת שתי סוכנים כדי לבצע משימה בארץ מסוימת, ולמה לא לעשות את זה בלי אותם שתי הסוכנים, או למה לעשות את זה, או למה לעשות שילוב של הדברים, שזה הכי קטלני, וזה בדרך כלל באמת מה שקורה. אני חושב שכן, ולכן אמרתי, זה שארצות הברית עכשיו אומרת, סינים גורמים לנו נזק, ארצות הברית לא, הם בסדר, הם דמוקרטיה והכל, אבל הם לא נשארים חייבים לסינים, אולי קצת, כי בסוף יש כמה מיליארד סינים, וכמה מאות מיליוני אמריקאים, כמה מיליון אמריקאים יש?
350 אני חושב.
בבקשה, בדיוק.
לא זוכר את המספר המדויק?
אתה יודע, אחד האנשים ש... מה שנקרא היה מורי ורבי, אמר לי פעם בתחילת הדרך של האינטרנט, והסתכלנו על זה, כאילו דיברנו על הבטחה, לא קראו לזה סייבר, קראו לזה הרצחת מידע, אני מדבר לפני 30, אולי 33 שנה, ואז הוא אומר לי, טוב, מה אתה רוצה? מחוברים לרשת הזאת כנראה, והוא עמד את רשת האינטרנט באותו רגע, אני חושב שהוא לא ידע בדיוק, אבל הוא אמר לי, אני מחוברים 10 מיליון איש לרשת. תחשוב ש5% מהם משועממים. שמתוך ה5% הוא אומר, תחשוב כמה אנטישמים יש. הנה, אתה בסכנה.
תמיד יש סכנה.
תמיד יש סכנה, ואם אתה ישראלי, אז הסכנה היא יותר גדולה. זה הכל.
אדי הררי, תודה רבה לך. היה פרק מאוד מעניין. וכרגיל, הגענו לריגול. אחרי כל שיחה שלנו.
חשבתי שתתווכח איתי יותר.
זה יגיע מגיע, אני בטוח.
אתה נרגע בשידורים.
אני לא יודע לקבל את זה בתור...
לא, זה בסדר, זה שידור ראשון. אתה צריך, איך אומרים, אתה תסתגל ואז תצא להתקפה.
זה נכון. אני רוצה להודות לבועז פירסט, שהוא בעצם העורך של התוכנית, ומביא לנו את כל החדשות המעניינות האלה, ונותן לנו על מה לדבר ולקשקש, אז תודה רבה לך, בועז. אני הייתי רותם בר, ונתראה בפרק הבא. יאללה ביי.